דיברנו בשבוע שעבר על יסוד התפילה על פי שיטת הרמב״ם והרמב״ן. אמרנו שלדעת הרמב״ם תפילה היא היכולת או המצווה שמוטלת על האדם לעמוד לפני השם ולעמוד לפניו תמיד בקשר קבוע, לפתוח ערוץ תקשורת קבוע עם הקדוש ברוך הוא. זה המושג של תפילה, שחובה להתפלל בכל יום. אדם שנברא על ידי השם יעמוד לפניו יתברך כל הזמן. זה שורש העניין. דיברנו על כל מיני דברים נוספים, אבל זה בעצם תמצית העניין. בצד זה דיברנו, אני לא יודע, תזכירו לי, עם הרמב"ן דיברנו או לא? דיברנו גם על הרמב"ן, נכון? והזכרנו שעמדת הרמב"ן היא בעצם אין חובה להתפלל בכל יום. זאת אומרת שאם מדאורייתא אין חובה, פירושו של דבר שלא יכול להיות הדבר הזה בנוי על החובה להיות בקשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא דורש חובה כזאת. אבל לפי הרמב"ן הייתי אומר שרעיון התפילה ביסודו הוא האדם שחי בתודעה של כל השפע שבא לו מאיתו יתברך, תודעת התלות שלנו בחסדו יתברך. ולכן אם אדם חי בתודעה כזאת וכשהוא מרגיש צורך ופונה להשם, אז מחסד הבורא יתברך שהוא שומע ועונה בכל קוראינו אליו. זו לשון הרמב"ן, חסד הבורא יתברך שהוא שומע ועונה בכל קוראינו אליו. וכל פעם שאדם פונה אל הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נענה. ככתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זו התוספת, באמת. לא מספיק לקרוא לו, אלא צריך לקרוא לו באמת. יתהר ליבנו לעובדך באמת. בסדר? אז זה המהלך על פי הרמב"ן. אבל גם הרמב"ן שאומר שאין חובת תפילה בכל יום מן התורה, רק ברצות האדם יפנה אל השם ו יקבל את מבוקשו, שומע ועונה בכל קוראינו אליו, אומר הרמב"ן, אם מדובר בשעת צרה, אז קיימת חובת תפילה מן התורה. גם הרמב"ם, שהוא סבור שיש חובה להתפלל בכל יום מדאורייתא, גם הוא מסכים ואומר וקובע שיש חובה תפילה וזעקה מיוחדת בעת הצרות. וזה כמובן נמלד הפסוק מן הפרשה שקראנו בשבת האחרונה, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והראותם בחצוצרות. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע לפני השם על כל צרה וצרה שלא תבוא לציבור. זו לשון הרמב״ם בתחילת הלכות תעניות. השאלה שאני מבקש לעמוד עליה היום היא מהו היחס בין מצוות התפילה היומיומית לבין המצווה המיוחדת של הזעקה בעת צרה. מה בין שתי המשימות האלו? או מה תפקידה המיוחד של תפילה בעת צרה? והשאלה כמובן היא כפולה, הן לשיטת הרמב״ם שקיימת חובה כזו מדאורייתא בכל יום, בכל זאת יש חובת זעקה מיוחדת בעת צרה, אז מהו הערך המוסף של חובת זעקה בעת צרה? וגם לפי הרמב"ן שאין חובה כזאת בכל יום, אז מה ראו על ככה, או מה ראה השם על ככה שהטיל עלינו חובה מיוחדת לזעוק דווקא בעת צרה? אלה השאלות. בואו ננסה להבין את הדברים. הרמב״ם בהלכות תעניות אומר כך, משתמש בזיכרון פחות או יותר, אומר הרמב״ם בהלכות תעניות, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנאמר על הצער סורר אתכם בעריותיהם בחצוצרות. ודבר זה, אומר הרמב״ם, מדרכי התשובה הוא, שבשעה שתבוא צרה ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. כפי שאמר הנביא, נדמה לי, אבונותיכם היתו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם, נדמה לי זה הפסוק השלם, כך פחות או יותר אומר הרמב״ם. ואם לא יזעקו ולא יריעו, הרי זו מידת אכזריות. למה? כי אם אדם אומר דבר זה נקרא נקרא, זאת צרה, זה מקרה שקורה צרה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא חס ושלום אומר, ואם והלכתם עמי בקרי, כן? והלכתים לכם בחמת קרי, כן? זאת אומרת, אם תגידו שזה מקרה, אז חס ושלום אומר הגדול, בכל נשיב לכם עוד יותר מקרים כאלה. מה בעצם קורה כאן? אם אני מבין נכון, מה שאומר הרמב״ם זה הדבר הבא: האדם עובד את השם, האדם צריך להיות כל הזמן לפני השם, זו מצוות התפילה היומיומית. אני מדגיש, מצוות התפילה היומיומית זה לא רק מצוות תפילה. האידאה של תפילה, אז כמו שהסברנו, זה אולוואי בהתפלל אדם כל היום כולו. פירושו של דבר שלא רק אדם עומד לפני השם בשעת התפילה. אדם עומד לפני השם בשעת התפילה, אבל את העמידה הזאת לפני השם אדם לוקח ומעביר לכל מערכות החיים. אדם בכל מקום שנמצא בחייו הוא בעצם עובד את השם. אז זו המציאות הרגילה. כל עוד אדם נמצא לפני השם, הכל טוב ויפה. העולם, האידי, שוב, הוא עולם שלם, והקדוש ברוך הוא כמיים הפנים לפנים, לב האדם לאדם, כן? אני לדודי, דודי לי, הכל הולך מצוין, אדם נמצא על הנתיב, הכל טוב ויפה. מה קורה? כשאדם מתחיל לסטות מן הנתיב. אדם סוטה, הוא לא ניצב לפני השם, כי הוא ירד הצידה. כשאדם יורד הצידה, אם ניקח את המשל של הכביש, אדם נמצא על כביש ואדם סוטה הצידה, אז יש כל מיני במפרים כאלה בצד הכביש שהם מהירים אותו, ואז הם, ככה הוא מרגיש רעידות. אז יש שתי תגובות שיכולות להיות לאדם כזה כשהוא רואה את התופעה הזאת. תגובה אחת יכולה להיות כביש משובש. תופעה השנייה, הבעיה אצלי, כן? אני סוטה מהכביש, נכון? תראו לעצמכם עכשיו אדם כזה, כשהוא מרגיש את הרעידות האלה, אומר, כנראה לי טיל איזה כביש משובש. מה יקרה לו? בסוף נמצא את עצמו על פיפה אחת, על פי איזה תהום, או שכבר בתוך התהום, ככה הוא נמצא את עצמו, כן? כשאדם אומר, והלכתם עמי בקרי, אדם יגיד, זה מקרה, זה כביש משובש, כן? ולכתים לכם בחמת קרי. לכן מה אומר הרמב״ם? מה עושה הצרה? הצרה זה אותו במפר שנמצא בצד הכביש, כן? הצרה נועדה להעיר את האדם, להגיד לאדם, אדוני, אתה ירדת מהכביש, אתה לא נמצא לפני השם. ודבר זה מדרכי התשובה הוא, כי ברגע, בשעה שתבוא צרה על האדם, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, וזה אשר יגרום להסיר הצרה מעליהם. מה זה אשר יגרום להסיר הצרה מעליהם? לא ההכרה שסטיתי מהנתיב, אלא התוצאה של ההכרה הזאת, שאני עולה מחדש על הנתיב, ואז שבתי אל השם. זה התשעה. אם כן, בעצם תפקיד התפילה והזעקה בעת צרה היא להגיד לקדוש ברוך הוא, קלטתי, תודה לך השם, הבנתי, הצרה הזאת באה בגלל שאני סטיתי מן הנתיב, קיבלתי את המסר, אני עולה על הנתיב מחדש. זו משמעות הזעקה בעת הצרה. אם כן, שימו לבטב איך הדברים פשוט משלימים. אם רעיון התפילה הבסיסי, היומיומי, הוא עמידתו של האדם לפני השם, והתייצבותו של האדם אל מול פני השם כל הזמן, ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו, ברגע שהוא סוטה מהנתיב, באה הצרה לעורר אותו וכדי להשיב אותו אל הנתיב, דבר זה מדרכי התשובה. ואז הוא שב אל השם, ושוב הוא זועק אל השם, ושוב הוא פונה אל השם, ודבר זה יגרום להסיר הצרה מעליהם, כך אומר הרמב״ם. זה לפי תפיסת הרמב״ם. מה לפי הרמב״ם? הרמב״ם, כשהוא מדבר על חובת התפילה מדאורייתא בעת צרה, אז הוא אומר שם, אבל בשעה שתבוא צרה על הציבור חובה מן התורה לזעוק ולהריע. והוא אומר, הוא מביא שם את הפסוק, כי הנה חייני עבדים אל יד אדוניהם, כן איננו לשם אלוקנו עד שיחוננו. ואני אומר את זה במילים שלי כדי להסביר את עמדת הרמב"ן לפי מיטב עניות דעתי. נראה לי שהרמב"ן עומד כך על הדבר הזה. הרמב"ן הרבנה את כל התזה שלו על כך שבעצם אין חובה להתפלל כל יום, אבל אדם צריך להיות, כפי שאמרנו, בתודעה שאם הוא זקוק למשהו הוא פונה להשם, הוא מבקש ממנו, והשם בחסדו שומע ועונה בכל קוראינו אליו. לעתים מתפתחת תופעה שמוכרת לנו, בלשון התורה היא נקראת ורם לבבך ושכחת, או וישמן ישורון ויבעט. כבר דיברנו בשבוע שעבר על כך שבעצם לחיות בתודעה של תלות, שבעצם כל הטוב שלנו וכל מה שאנחנו יכולים בא לנו מאיתו יתברך, זאת משימה קשה, במיוחד בעולמנו, בעולם המודרני, שאדם רוצה ושואף לחיות בשליטה, רוצה להיות בשליטה. אנחנו לא אוהבים להרגיש תלויים, אנחנו אוהבים בדרך כלל לנסות להשיג אמצעים ולהשיג כל מיני דברים, וכל המגמות הפיתוח שקיימות בצורה מתוגברת בעולם שלנו כולם קשורות לכך שאדם יכול להסתדר. אנחנו היום יכולים להסתדר גם בלי גשם, תיאורטית יכולים להסתדר בלי גשם. למה? כי המוח האנושי המציא את אפשרות ההתפלה, הוא יכול להתפיל ואז יהיה לו מים לשתות, ואם הוא צריך להשקות הוא יכול גם ליצור מערכות השקיה מודרניות שהן יכולות לספק מים, את כמות המים המדויקת לכל צמח וצמח בדיוק בנקודה שלו, עם טפטפות מתאימות מכל. עד כדי כך הגיע הדבר, עד כדי כך שאומרים שהיום אם יש חז ושלום בצורת בחורף אז לא צריכים כל כך לזעוק, זה לא כזה נורא. אני חושב לא ככה, אבל לא משנה כרגע, כי לגשם יש משמעויות רוחניות עצומות שאני לא אכנס עליהם כרגע, בשלב זה לפחות. אז עולם שאנחנו חיים בו הוא עולם של שליטה. מרוב טכנולוגיה שסובבת אותנו יכול אדם לבוא ולפתח אצלו תחושה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מודים לך אבל אנחנו מסתדרים בלעדיך, חס ושלום. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מסתדר מצוין, כוחי ועוצם ידי, אני מסתדר. מה שאומר. אומר הרמב"ן, כאדם חי בתודעה כזאת, אם אדם מאבד את תחושת התלות הזאת שלו בקדוש ברוך הוא, זאת סכנה גדולה. ושימו לב, אין איסור באמירת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה משפט שאפשר לומר אותו. כל מה שהתורה דורשת זה, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תזכור את מקור הכוח. נכון, התבונה שלך והחוכמה שלך וזה שלמדת וזה שאתה יודע, יש לך כישורים כאלה כדי לפתח את התוכנה שיכולה לתפעל ולהזיז את כל העולמות מקצה אחד לקצה שני, הכל מצוין, אבל תזכור מי נטע בך את החוכמה הזו. וכשאדם שוכח ומאבד את התחושה הזו, אומר הרמב"ן בהצרה. והצרה, כשבאה הצרה לאדם, אז הוא פתאום הוא מרגיש חוסר אונים, כי כואב לו, כי קשה לו, כי הוא סובל. ואז אין לו ברירה אלא אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. תפקיד הצרה הוא להגיד לבן אדם, אתה חושב שאתה יכול להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא? ואז יש חובת זעקה. חובת הזעקה בעת הצרה, אומר הרמב"ן, משמעותה היא לכונן מחדש את תודעת התלות של האדם. כעיני עבדים ליד אדוניהם, כעיני שפחה ליד גבירתה, כן איננו לשם אלוקנו עד שיחוננו. איננו לך תלויות עד שתחוננו ותוציא חאור משפטנו. זו המשמעות של הזעקה בעצרה. אם כך אומר הרמב"ן, גם הוא הולך לשיטתו. התודעה הזו צריכה להיות תודעה טבעית. שאדם חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בשפע וברכת השם, שרויים עליו יום יום, כל עוד הוא חי בתוך התודעה הזאת. הוא לא חייב לפנות הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן הוא רוצה. די בזה שהוא יחיה בתודעה שמקור הטוב הוא קודש הבריחו. אבל אם הוא מאבד את התחושה הזו, אם התחושה הזאת אי שם נעלמת, ישמע נשורון, שמנת אבית כסית, ואיתו שלו כעסהו, וינבל צור ישועתו, או ורם לבך ושכחת, אזי באה הצרה כדי להזכיר לאדם שהוא תלוי. אוי כמה הוא תלוי, הוא לא יודע כמה הוא תלוי אפילו. ואז ברגע שהוא מפנים את זה, וההפנמה הזאת באה לידי ביטוי בזעקה שהוא זועק כלפי שמיה, אל נא רפא נא לה, יגלה נא ופרוס חביבי עליי סוכת שלומך. זו הזעקה, לכונן מחדש את תחושת התלות הזאת. ואז שב האדם אל מקומו. אפשר, אם אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד בהקשר הזה, אפשר שאולי הסיבה שבגללה לדעת הרמב"ן חכמים תקנו חובה תפילה יומיומית, זה מפני שחז"ל הגיעו למסקנה שאולי אותה תחושת תלות טבעית ויסודית שאני מצפה שתהיה קיימת אצל כל אדם, אולי לדעת חז"ל כהתה ברוב השנים. והחכמים אמרו, אי אפשר לבנות על רק על הטבע, רק על ה... שבאופן טבעי אדם יעשה כך. אולי חכמים תקנו חובה תפילה כדי לחנך את האדם ביום יום שלו לתודעת התלות, לתודעת כעיני עבדים אל יד אדוניהם, לתודעת איננו לך תלויות עד שתחוננו. עד כאן העניין הזה של תפילה בעת צרה. מה שראינו בדברים האלה שדיברנו היום, זה בעצם אומר לנו שתפילה בעת צרה היא באה לחזק את המושג של תפילה הרגיל. כן? לקחת התפילה, מושג התפילה הרגיל לפי הרמב"ם של העמידה לפני השם, ובעת צרה באמת ליישר קו עם העמידה שלנו לפני השם, או את תודעת התלות שמתקהה ונחלשת ונעלמת לפעמים, כן? הרי בעת צרה באים לכונן מחדש את תודעת התלות הזאת ואת התחושה של איננו להתלויות. טוב. עד כאן לגבי מהות התפילה. באו מוקד התפילה. האם מוקד התפילה בקשר הקבוע של אדם עם השם, או מוקד התפילה באותה תחושת תלות? כמובן זה גם נותן לכם פוקוסים שונים של תפילה. לפי הרמב״ם, חובת תפילה הבסיסית היא מן התורה. מה כולל את חובת התפילה הבסיסית מן התורה? כמעט כלום. חוץ מחובה להתפלל בכל יום, חוץ מכיוון התפילה נוכח פני השם, וחוץ מהמבנה של שבח בקשה והודעה, כל השאר פתוח לחלוטין. דהיינו, פתוח לחלוטין נוסח התפילה, זמני התפילות, כמות התפילות בכל יום, הכל פתוח. בשלב כלשהו חזל אנשי כנסת הגדולה, עזרא ובית דינו, התערבו וקבעו נוסח קבוע לתפילה. קבעו נוסח. מה הביא אותם לשנות? למה לא שזה פתוח כפי שהיה כל השנים? אז כאן הרמב״ם בדבריו נותן הסבר מסוים למעשה הזה של אנשי כנסת הגדולה, של עזרא ובית דינו, של חז"ל. בואו נראה מה אומר הרמב״ם בגדול. אני אומר, אם תסתכלו אחר כך ברמב״ם, זה בהלכות תפילה, פרק א', למיטב ידיעתי, ג', עד שתפתח אנחנו כבר נגמור, הלכה ג' או הלכה ה', זה לא משנה. בואו נאמר את הדבר עצמו. אומר הרמב״ם, כן, שהבעיה המרכזית שבעקבות הגלות אנשים הפסיקו לדבר עברית, וקשה אלה לדבר עברית, או בלשונו, קשה אלה לדבר לשון הקודש, עד שיערבו עימה לשונות אחרות. זאת אומרת, אנשים לא דיברו בלשון הקודש בצורה בהירה. ואז בא עזרא ובית דינו ותקנו להם את התפילה, נוסח לתפילה, כדי שכל אדם יוכל להתפלל בלשון הקודש. הרמב"ם מוסיף עוד כמה נקודות שם, לדעתי הם טעמי לוויין, הם טעמים שבאים ללוות את הדבר המרכזי, אבל הדבר המרכזי שמטריד את הרמב״ם, שהוא על פי שיטתו, כן? זוהי הסיבה שבגללה חז"ל התערבו וקבעו נוסח, זה בגלל שאלת לשון הקודש. וזה באמת נקודה מתמיהה מאוד, כי לכאורה, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם אני פונה אליו בלשון הקודש, או אני פונה אליו באנגלית או בטורקית או בספרדית או בגרמנית? מה זה משנה? אל דאגה, הוא מסתדר עם כל השפות שנפנה אליו. נדמה לי שעל פי שיטת הרמב״ם אנחנו מגלים כאן שמקומה של לשון הקודש בתפילה הוא לא רק שאלה של טכניקה, אלא שאלה של מהות. כבר אמרתי לכם בשבוע שעבר שעל פי שיטת הרמב״ם לתכנים של התפילה הם לא מהווים את המהות של התפילה. מה שמהווה את מהות התפילה זה עצם העמידה של האדם לפני השם. התכנים הם אמצעים, אבל זה לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה העמידה של האדם לפני השם. רבותיי, כשאם זו המגמה המרכזית של התפילה, זה עמידת האדם לפני השם, שאלת לשון הקודש היא שאלת מפתח. לשון הקודש אינה עוד שפה, אינה עוד אמצעי תקשורת. לשון הקודש היא שפת הבריאה, היא שפת התורה, היא שפת הנבואה. בלשון הקודש הקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם. ואני חושב שכולנו צריכים להיות מודעים לכך ששפה אינה רק אמצעי תקשורת. כל אחד מאיתנו יודע, כן? יש, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, בנאלית, יש עברית של שבת, יש עברית של יום חול. זאת אומרת, אמור לי את שפתך, אומר לך מי אתה. שפת דיבור זה ביטוי של רוח ממללה, כן? זה הביטוי של עומק הנפש הפנימית שהיא פורצת החוצה. ולשון הקודש בהיותה קדושה וטהורה, רק אומר משפט בעניין זה, חטא גדול עשו מחנכי מערכת החינוך במדינת ישראל שהכניסה את לימוד השפה העברית ולימוד הלשון אל תוך מערכת שיעורי החול ולא לתוך מערכת שיעורי הקודש. או נגיד ככה, בישיבות התיכוניות היום שיעורי המתמטיקה הם אחרי הצהריים, שיעורי הלשון הם אחרי הצהריים, כן? אז אני רוצה להגיד לכם שאני אישית גדלתי במקום אחר, אני עוד גדלתי בחוץ לארץ, ובמקום שגדלתי בבוקר למדנו בבית ספר יהודי לימודי קודש, והרסלם למדנו לימודים כלליים. אבל שיעור לשון הקודש זה למדנו בבוקר, ואני חושב שיש לזה חשיבות גדולה. ולמה? כי לשון הקודש היא השפה שבה כביכול הקדוש ברוך הוא מנבא את בני אדם, כביכול הקדוש ברוך הוא מדבר. ואם אני, כל מגמת התפילה זה לפתוח ערוץ תקשורת שלי מול הקדוש ברוך הוא, כן? אז אין לך דבר יותר פשוט ויותר בסיסי מאשר לשון הקודש. הלשון שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני מדבר לקדוש ברוך הוא בשפתו, אני מדבר לקדוש ברוך הוא כביכול בלשון המיוחדת הזאת שאמורה להרים אותי מן הארציות אל עולם הקודש. חשוב שנדע את זה, חשוב שנדע שלשון הקודש כשמה כן היא לשון קדושה ולא סתם אמצעי תקשורת. ואצל הרמב״ם זה בא לי ביטוי בכך שהיו מוכנים לשלם מחיר כבד, לאבד את החופש שבתפילה בשביל שיתפללו בלשון הקודש. כי הנקודה הזאת קריטית, התפילה בלשון הקודש. עד כאן.